אתם מאזינים לוויינט פודקאסט.
היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של וויינט. אני אושרית גנאל.
ואני יובל מן.
היום אנחנו מארחים את דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, מומחית למשפט וטכנולוגיה מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, ומחבר את הספר תעמולה דיגיטלית והאיום על הבחירות. נדבר על הניצול לרעה של רשתות חברתיות בתקופת בחירות, על האופן בו התעמולה גורמת למידע הרגיש שלנו להיות חשוף, וגם על הסכנה שבאפליקציות כמו טלגרם. קדימה, בואו נעשה רפרש. דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, תודה שהצטרפת לנו היום.
תודה רבה שאתם מארחים אותי.
אז אנחנו לקראת בחירות מספר, אני כבר איבדתי את הספירה בשנים האחרונות. כמה את רגועה לאור מה שאת יודעת שקורה בדיגיטל?
אני לא רגועה. אני לא רגועה כי הדברים הולכים ומשתכללים כל הזמן, גם בפעילות ברשתות החברתיות ובכל מה שנמצא מסביב להם, וגם בקשר הזה בין איסוף מידע פרטי על בוחרים לבין השימושים שאפשר לעשות במידע הזה. שלא נטעה, המפלגות, המועמדים, הרשימות הולכים ומשתכללים ממערכת בחירות למערכת בחירות, ובהיעדר מסגרת משפטית מגבילה, הם באמת מבינים שהשמיים הם הגבול.
בעצם אפשר להגיד שבשנים האחרונות התעמולת בחירות שינתה את פניה לגמרי, נכון?
נכון, כמו שכל עולם השיווק שינה את פניו. משתמשים עלו באיסוף דאטה על בוחרים ובשיטות שיווק, למשל דרך הדיגיטל בשביל למכור לך נעליים, למכור לך במבה, להציע לך לשמור נידה, להיכנס לתוך קבוצות של אימהות בפייסבוק ולהציע להם איזה תחליף חלב כדאי לילדים שלהם לצרוך. וכל הטכניקות והטקטיקות האלה עושות איזה קפיצת צפרדע לכיוון ההשפעה על הדעות, על הרעיונות, על הבחירות שלנו, ובעיקר על השאלה האם נצא להצביע או לא נצא להצביע. אני חושבת שמנהלי הקמפיינים היום מבינים שלא משנה כמה תשפיע על בן אדם בדיגיטל, אתה לא תעביר אותו מגוש הימין לגוש השמאל. על זה בסוף יש מחקרים מובהקים. השאלה היחידה היא האם תצליח להוציא אותו מהבית. וככל שמערכות הבחירות שלנו מתמשכות, מבינים הפוליטיקאים שלנו שבסוף הכל תלוי באחוזי ההצבעה. אם במקומות מסוימים שהם מעוזי, בוא נגיד ליכוד, לא יוצאים להצביע, זה ישפיע. ואם הערבים לא רוצים לצאת להצביע, זה ישפיע. ואני חושבת שעיקר המאמץ באמת מושקע להשתמש בטקטיקות ובטכניקות דיגיטליות כדי לגרום לאנשים לצאת מהבית ולהצביע. במקביל, אנחנו כן רואים שימוש בדיגיטל כדי לקבע נרטיבים, וגם קצת כדי להקצין עמדות. למשל, הנרטיב שאותי מאוד מאוד מפחיד, זה הנרטיב של גניבת הבחירות, שהוא לא קשור לימין או לשמאל, אבל ברגע שלאנשים אין אמון בתהליך הזה, אנחנו במצוקה קשה. ראינו מה קרה בארצות הברית בעלייה לקפיטול בשישי לינואר 2020. אז הדברים האלה בעצם מאוד מאוד מעסיקים אותי, איך אנחנו מונעים את הדינמיקה הזאת שמתחילה במילים נהדרות, כי הרשתות החברתיות מהממות, עוברת לשכנוע, שזה גם כן לגיטימי לגמרי, אבל אחר כך לפעמים עוברת למעשים. וברגע שזה עובר למעשים, חלילה לאלימות במרחב הפיזי או כל מיני דברים כאלה, פה באמת אנחנו בבעיה.
את רואה סימנים לזה ברשת כבר?
כן, חד משמעית אנחנו רואים כבר עכשיו במערכת הזאת, אנחנו רואים דברים ותבניות שידענו לזהות כבר בפעמים קודמות, למשל התחלה של חוסר אמון בוועדת הבחירות המרכזית, למשל ניסיון לייצר הפחדה של צד שני, אגב מכל הצדדים של המפה הפוליטית, כן, אף אחד לא יתפוס אותי ויגיד שיש פה כאלה או אחרים, אבל המכונות האלה משומנות, והן הולכות ומשתכללות. עכשיו, וגם צריך להגיד ביושר, הבחירות בישראל מעניינות אותנו, אבל יש גם עוד מדינות שהן מעניינות אותם. אז המרחב הדיגיטלי מאפשר למדינות זרות לנסות ולהשפיע גם כן. ושוב, הן עושות את זה בטקטיקות נורא דומות לאלה של השחקנים המקומיים. ואז ההבחנה בין הכחולים לאדומים, so called, כן, הופכת להיות מאוד קשה. איך אני יודעת, האם חשבון מזויף הוא בעצם חשבון שמקורו באיראן, או עשוי לפי ספר ההדרכה של ההשפעה הרוסית, או שבאמת אחד מהמתמודדים בפריימריז החליט שהוא מקים לעצמו רשת כזאת.
עד כמה את מרגישה שהמשתמש הממוצע במדיה החברתית מודע לזה שמנסים להשפיע עליו מכל הכיוונים, לא תמיד בצורה הכי שקופה, ועל אחת כמה וכמה, מה שאת אומרת, השפעות חיצוניות, בעצם מדינות אחרות שמנסות לבחוש פה בעניינים.
צריך לענות על זה בשני מישורים. אני חושבת בכלל, כמי שהתחילה לעסוק במשפט וטכנולוגיה, אחרי שעסקה הרבה שנים במדיניות תקשורת, שהאוריינות תקשורת שלנו הולכת ומשתכללת. האנשים לא מטומטמים, הם מבינים, ורואים את זה גם במחקרים מאוד יפים שעשו, נניח בערך בשנת 2015, האמון ברשתות החברתיות שנתנו משתמשים היה יותר גבוה מהאמון שהם נתנו בתקשורת הממוסדת. פתאום הייתה איזו תחושה שהרשתות החברתיות זה כלי התקשורת הפתוח, האובייקטיבי ביותר שנוצר. הדבר הזה השתנה. הוא השתנה באמת קצת בגלל הקורונה, הוא השתנה גם בגלל שאנשים מבינים שגם לרשתות יש את ההטיות שלהם, ואת הפייקים שלהם, ואת הפייק על הפייק, כלומר, מי שלמד לעבוד על האלגוריתמיקה של הרשתות החברתיות ולהשתמש בה לצרכיו, אז הציבור יותר ויותר מודע. במקביל לזה, הטכניקות הולכות ומשתכללות. אם פעם חשבנו שלא יכול להיות שמישהו למשל יעבוד על מנוע חיפוש גוגל, ואז נראה בתוצאות חיפוש למעלה שליברמן הוא מרגל רוסי, כמו שראינו באחת ממערכות הבחירות. או לא שיערנו לעצמנו שמתמודדים בפריימריז בליכוד, ילכו וייצרו לעצמם איזה רשת בוטים שמקורה ביפן. או כל מיני דברים שבאמת לא חשבנו שיקרו, קורים, ובמובן הזה האוריינות הדיגיטלית של הציבור, את הולכת לאט לאט אחרי ההתפתחויות והניסיונות להשתמש כל הזמן בטקטיקות מתחדשות.
אז איך את מציעה להיות צרכן ביקורתי בהקשר הזה? למה חשוב לשים לב?
חשוב לשים לב דבר ראשון לזה שכאשר אתם נחשפים לאותו פוסט או לאותו תוכן כמה פעמים, זה לא מפני או בהכרח מפני שהוא נורא נורא מעניין או חדש או חשוב. אפשר להסתכל למשל שאם אתם נתקלים בתוכן, למשל בקבוצה שהתוכן הזה לא שייך אליה, לשאול את עצמכם מי הכניס את זה ולמה. כמובן יש את כל עולם זיהוי הפרופילים המזויפים, כן? אם יש מישהי שנראה טוב מדי בתמונה, אם יש מישהו שרק אתמול או לפני חודש התחיל לפעול ופתאום יש לו המון המון עוקבים. אלה דברים שיכולים להיות סימנים מחשידים לפעילות שאנחנו קוראים לה פעילות לא אותנטית ברשתות. מעבר לזה, לדעת באמת שהתרגות של המסרים כלפינו נעשה מכל מיני סיבות, יש מי שמשלם לרשתות כדי שיעשו את זה, ויש מי שעובד על הרשתות בעין כדי שיעשו את זה, ושוב, למה קיבלתי את התוכן הזה? האם זה נעים לי? האם איזשהו סוג של, תסלחו לי, שלשול של מידע שכל הזמן, כל הזמן, כל הזמן מגיע? זה עושה לי טוב, אני מרגישה שבסופו של דבר למדתי פה משהו חדש. וגם אולי עוד דבר שכדאי לשים אליו לב, הרבה פעמים אנחנו צורכים תוכן, במיוחד כשמדובר בתוכן גולשים, ובמיוחד כשמדובר בתוכן פוליטי, שהוא מאוד מאוד ככה מעורר בישראל, אנחנו קוראים מה שאנשים כותבים, ואנחנו אומרים לעצמם, אלוהים שיעזור לי, לאנשים האלה יש משפחות, הם חוזרים הביתה אחר כך, איך קיים הדיסוננס הנוראי הזה, בין מה שהם כותבים, והקיצוניות שיש בזה, לבין העובדה שמדובר פה באנשים אמיתיים. ופה אני רוצה להגיד, יש הרבה מאוד מחקר חדש שמדבר על תופעה שקוראים לה חוסר עקבות מקוון, ועל זה שאנשים באמת לא זוכרים בקוגניציה שלהם שבצד השני נמצא מישהו. ואני קוראת לכל מי שצורך תוכן וכל מי שמייצר תוכן, יש בצד השני מישהו, ויש הרבה מישויים, והאינטרנט לא שוכח את הדברים האלה, לעצור שנייה, לנשום לפני שקוראים וגם לפני שכותבים.
בסופו של דבר, מי צריך לדעתך למנוע שימוש לרעה ברשתות החברתיות בבחירות? פייסבוק, טוויטר, ועדת הבחירות?
בראש ובראשונה ברור שיש לנו פה פלטפורמות ענקיות, בינלאומיות, שעושות כסף גם בישראל, מאיזה שהן מוכרות את תשומת הלב שלנו למפרסמים, ולפלטפורמות האלה צריכה להיות אחריות. העניין הוא שאם אנחנו נשב ונחכה שהפלטפורמות האלה יפעילו את האחריות שלהם, אנחנו פשוט נמשיך לחכות. ויש לזה כמה סיבות. סיבה ראשונה היא שתקשיבו, ישראל בסוף היא מדינה קטנה, בנובמבר השנה, יחד עם הבחירות אצלנו, יהיו בחירות אמצע בארצות הברית, ויהיו בחירות בברזיל. אז איפה הם ישימו את המשאבים שלהם אצלנו? זה ברור שזה לא יקרה. יותר מזה, אנחנו מדברים שפה ייחודית, ואנחנו יודעים שהיכולת של הרשתות החברתיות להפעיל למשל מערכות לומדות כדי לזהות תוכן פוגעני, להבדיל מתמונות שזה יחסית יותר גנרי.
אוניברסלי.
אבל, בדיוק, אוניברסלי. היכולת של הרשתות להפעיל מערכות לומדות למשל על תוכן בעברית, ולפרש קונטקסט וכולי, וככה לעזור באמת לנקות לפחות את הרחוב הראשי של האינטרנט, היכולת הזאת לא קיימת היום.
כן, ראינו את זה במבצע שומר חומות, איזה בלגן היה בפייסבוק ובכלל ברשתות.
נכון, ויותר מזה, אז מה שנשאר זה באמת בודקי תוכן אנושיים, וגם שם אנחנו יודעים שההשקעה בבודקי התוכן היא לא מאוד גדולה, מדובר על מעט משרות, הייתי אומרת פחות מ-10 משרות למשל בפייסבוק ובוואטסאפ, ומדובר על צוותים גלובליים.
יש להם מעט מאוד זמן לקבל החלטה לגבי כל פוסט ותגובה.
ולפעמים הם בחופש כי זה יום ראשון, ולפעמים רוח המדינה הזאת והחום שלנו לא נושב על פניהם, הם לא יושבים בישראל אגב, הם יושבים במקומות אחרים, אז כל הדבר הזה יוצר חשש מאוד מאוד גדול, שעם כל הטוב שהרשתות החברתיות הביאו, הם הביאו איתם גם נזק, והנזק הזה לא מתפזר באופן שווה בין כלל המדינות. והמדינות הקטנות עם השפה הייחודית הרבה יותר פגיעות לנזק, בגלל באמת חוסר היכולת לייצר ניטור תוכן אוטומטי. ולכן הייתי מאוד רוצה שהרשתות החברתיות, נוכל כולנו לשבת פה ויהיה לנו נעים וטוב, ונגיד, כן, כן, הם אשמים, בואו נפיל את כל האחריות עליהם. זה לא יקרה. ולכן, בעיניי, אנחנו צריכים לצאת מהמוד חשיבה הזה, ולהגיד, תקשיבו, למערכת הבחירות שלנו, אנחנו צריכים לדאוג. ומי זה אנחנו? יש ועדת בחירות מרכזית. יש משרד הפנים שאחראי על פנקס הבוחרים, יש את הרשות לפרטיות שאחראית על שימושים לא מורשים במידע, יש את בית המשפט העליון, יש את מערך הסייבר, יש את השבק, יש את המשטרה, וכמובן יש את המתמודדים ואת הרשימות ואת המפלגות. עכשיו, אם אנחנו יוצרים פה איזושהי סיטואציה שלפיה למפלגות מותר לעשות הכל, וכמה אזרחים מודאגים רצים אחריהם כל פעם, ואל תעשו, אל תעשו, אז אנחנו פה בבעיה. אבל צריכה להיות פה הבנה שמדובר בסוף בכללי משחק, שכולם צריכים לציית להם. ומי שאמור לאכוף אותם, צריך להיות עם מספיק ידע, מומחיות ומחויבות לאכוף אותם. וזה בעיניי לא קורה.
אז יש באמת המון גופים שציינת פה, מה צריך לקרות אחרת, איך הם צריכים להתנהל אחרת ממה שקורה היום בשטח.
אז בואו נתחיל באמת בוועדת הבחירות המרכזית. ועדת הבחירות המרכזית, כמו שאתם יודעים, יש בראשה שופט של בית משפט עליון, והיא אמורה לאכוף שני חוקים מאוד חשובים. אחד זה חוק הבחירות לכנסת, והשני, שמכוחו פועלת ועדת הבחירות והקלפיות וכל הדבר הזה, ויש עוד חוק שנקרא חוק הבחירות דרכי תעמולה. זה החוק שבעצם מכוחו כל המשחק הזה של השכנוע לפני הבחירות אמור לעבוד. החוק הזה נחקק ב-1959, עסק לאורך השנים בזה שאסור לעשות תעמולה מכלי שיט ומכלי טייס ומכל מיני דברים כאלה שהתאימו לזמנם. לאט לאט השתכלל ועסק מאוד גם בתעמולה ברדיו ובטלוויזיה, ולמי לא נשאר? לדיגיטל. וככה אנחנו מוצאים את עצמנו ב-20 שנה האחרונות עם שופטי בית משפט עליון, יושבי ראש ועדת בחירות, שאומרים, תקשיבו, תחוקקו, תתקנו, תעשו. צעד ראשון, ומאוד מאוד מפתיע בעיניי לטובה, נעשה ממש בחוק פיזור הכנסת הנוכחית. הגיע יושב ראש ועדת חוקה, חבר הכנסת גלעד קריב מהעבודה, ואמר, תקשיבו, חייבים לפחות משהו לעשות בעניין התעמולה. היו 4 מערכות בחירות, אנחנו נכנסים למערכת חמישית, בואו נטפל בזה.
עד אז אף אחד לא עניד אף לגבי הדיגיטל.
תראו, הייתה ועדה ציבורית בראשות נשיאת בית המשפט העליון לשעבר דורית בייניש שהציעה הצעות ב-2017. אנחנו פרסמנו את המחקר שלנו ב-2016 ואחר כך שוב ב-2020. להגיד שזה מאוד עניין את החברי כנסת, זה קצת כמו לבקש מהם לטפל במשכורת שלהם.
כן, אין להם אינטרס.
הם מאוד בניגוד עניינים. יש להם אינטרס, בואי נגיד, הם גרים פה, הם חיים פה, הילדים שלהם גדלים פה, אבל הם מאוד בניגוד עניינים. אבל מה שקרה בעצם עם פיזור הכנסת הנוכחית זה שחוקקו חוק שהוא תיקון לחוק דרכי תעמולה, והוא אומר שני דברים. אחד, כשמפלגות ומתמודדים ורשימות קונות פרסומות, שטחי פרסום, הן צריכות לכתוב במפורש מטעם מי זה. זאת אומרת, אם אתם רואים מודעה בעיתון או בדיגיטל, נניח באתרים הגדולים, או אפילו מודעה ממומנת בפייסבוק או בטוויטר, צריך להיות כתוב מטעם מי היא.
שזה בעצם פייסבוק כבר התחילה לעשות את זה לפני כמה מערכות בחירות.
נכון, והאמת היא שכאילו רוב הפרסום היום, כמו שאתם יודעים, לא נעשה בדרך של רכישת פרסומות או שטחי פרסום. איך נעשית ההשפעה בדיגיטל? היא נעשית באמצעות השפעה שהיא תעמולת בחירות, אבל היא בעצם מתחזה להיות תוכן אורגני. זה מאוד מאוד דומה לתוכן שיווקי. כן? אז במובן הזה, החוק גם קבע שכל מסר שהוא מסר תעמולה ושעבר בשבילו כסף או שווה כסף, זאת אומרת, לא סתם אזרח שישב וכתב את דעתו, אלא מישהו שהוא חלק מקמפיין, כל מסר כזה, לא חשוב איפה הוא מופיע. צריך לסמן שמדובר בתעמולה, וצריך לסמן מטעם מי היא. אז קחו למשל את התופעה שאנחנו מאוד מאוד מכירים, התופעה של החשבונות המזויפים. כן, יש המון פוליטיקאים שמחזיקים או מפלגות שמחזיקים חשבונות כאלה, והם מתחזים להיות, לא יודעת מה, יונתן מחדרה. ויונתן מחדרה הופך להיות נורא פעיל, ויש אחריו הרבה עוקבים, או יש לו הרבה לייקים, והוא משתף הרבה תכנים, ואף אחד לא יודע שבעצם מדובר במשרד פרסום שעושה עבודה בשביל איזשהו קמפיין פוליטי. ואת הדבר הזה צריך להתחיל לסמן.
אז זה בעצם הופך להיות לא חוקי יותר, לפעול בדרך הזאת.
נכון, זאת אומרת, צריך לסמן, ומי שלא מסמן בעצם עובר את העבירה הזאת הפלילית של עבירה על חוק הבחירות דרכי תעמולה, אבל מה שבעיקר אפשר לעשות, כי עבר עבירה פלילית, אוקיי, תדעת, יגמרו הבחירות, אחרי זה נחשוב, ואז עד שיגישו כתבי אישום, וזה יהיה בעוד 10 שנים. היתרון של חוק הבחירות דרכי תעמולה זה ש עבירות שנעשות מכוחו, אפשר לגשת בזמן אמת ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, ולבקש צו, או למחוק את זה, או להסיר את זה, או לקנוס את מי שמשתמש בדרך הזאת. עכשיו, זה לא שזה עוזר בכל המרחבים, אני לא תמימה, אבל כל עניין כזה של תעמולת בחירות, בזמן הנפיץ של תקופת הבחירות, הופך להיות אישיות תקשורתי. אז כולם מדברים על זה שמחקו להם את זה, והורידו להם את זה, ואמרו לאלה לעשות ככה. וזה בעצם היכולת, או זאת בעצם היכולת לנסות, להתחיל, לייצר כללי משחק במערב הפרוע הזה.
אבל זה לא מצריך להוכיח שאותו יונתן מחדרה הוא משרד פרסום ששכר חק מסוים?
בהחלט, זה מאפשר להוכיח, אבל זה מחייב להוכיח. אבל האמת היא שיש דברים שאנחנו יודעים היום להוכיח. מי שעושה מחקר או אנליזה טובה על החשבונות האלה, יודע מתי פתחו אותם, יודע מתי פתחו חשבונות אחים שלהם, זה בדרך כלל הולך בקבוצות, יודע מי מקשר אל מי ויכול לזהות את הרשתות האלה, יודע הרבה פעמים לא מקימים את החשבונות האלה רק בשביל הבחירות, אלה חשבונות להשכרה. בסדר? אז לפני שנתיים הם תמכו בלא יודעת מה, באיזשהו שינוי נגד המועצה האזורית בקעת הירדן, שרצתה לשנות איזה טאבה, ולפני יומיים הם בעצם הפיצו פורנו, והיום הם תומכות במועמד מסוים לבחירות.
אבל איך מוכיחים שכסף עבר מיד ליד?
זאת שאלה טובה, אז אחת השאלות שבעצם שאלנו את עצמנו זה באמת איך לעשות את זה, ואז ראינו שאם אנחנו מדברים על התעמולה הזאת שצריך לסמן אותה באותו אופן שמדברים על תוכן שיווקי, אז אפשר לשאול את אותה שאלה, איך אני יודעת שאיזשהו מוצר שאיזה בלוגרית ממליצה עליו, קיבלה עליו כסף או לא קיבלה עליו כסף? אז יש דבר שנקרא חזקת התשלום, יש דברים שבעצם די ברור שלא היית עוסק בהם, או שלא היית מפיץ אותם, או שלא היית מפרסם אותם, מלא קיבלת עבור זה כסף, והצענו במכתב שכתבנו ליושב ראש ועדת הבחירות, תפעיל עכשיו את חזקת התשלום הזאת, גם כשמדובר על תעמולת בחירות. אז אם למשל אנחנו רואים חשבון באמת שמשמש, הוא חלק מרשת, ששימש בעבר לצרכים אחרים, שעכשיו פתאום מקדם רעיונות שהם בעד מישהו או מאוד מאוד נגד מישהו, אפשר יחסית לדעת מאיפה זה מגיע. עכשיו שוב, שום דבר לא מושלם, הרשת ענקית, הטכניקות שמשתמשים בהם כל הזמן משתנות, אבל זה לא אומר מבחינתי שמרימים ידיים, זה אומר שמנסים לנקות את הרחוב הראשי, מנסים להעביר מסר לפוליטיקאים שלנו, תקשיבו, גם כשאתם מתמודדים, אל תעשו מניפולציות על הבוחרים שלכם. בואו, תביאו את המרכולת שלכם, תגידו שזה אתם, אל תעשו לייקים מזויפים ושרים מזויפים, בואו תהיו מי שאתם. זה קצת, אתם יודעים, כאילו, כמו לעשות כל מיני מניפולציות שאנחנו מכירים מהעולם הישן, כן? מתוכן שיווקי ועד ללהפוך את ההיקפים של מישהו או מישהי בתמונה לקצת יותר צרים באמצעות פוטושופ.
אז בעצם אמרת קודם שהעיקר המאמץ היום ברשתות זה בעצם בשביל לגרום לבן אדם לצאת להצביע, או לחלופין לא לצאת להצביע. איך עושים, איך משכנעים מישהו להישאר בבית?
אז זאת שאלה טובה, והיא מובילה אותנו באמת למרחב שהוא טיפה שונה ממה שדיברנו עליו עד עכשיו. זה לא רק התוכן, איזה תוכן אנחנו מפרסמים לאנשים, אלא זה התפר הזה בין מה יודעים עלינו, לבין איזה מסרים מעבירים אלינו, או כמו שאנחנו אוהבים להגיד היום, במה מתרגטים אותנו. ופה צריך להתחיל אולי ולומר, כל אחת מהמפלגות בכל מערכת בחירות מקבלת ממשרד הפנים את כל ספר הבוחרים של מדינת ישראל, שזה בעצם כל מרשם האוכלוסין. זה שם, זה מספר תעודת זהות, זה כתובת כדי לדעת באיזה קלפי הוא מצביע. ועל הדבר הזה הן מתחילות לבנות לעצמה מאגרי מידע שיש בהם כל מיני שכבות של מידע. איך אוספים את השכבות האלה? חלק ממה שכבר היה להם והם היו צריכים למחוק אבל לא מחקו. חלק ממה שהם קונים מברוקרים של מידע, למשל שמוכרים מידע אשראי, או כל מיני סוגי מידע כאלה על היסטוריה של קניות שלך, חלק ממה שהם מבקשים מאנשים למלא על עצמם, וחלק ממה שהם מבקשים מאנשים למלא על אחרים. למשל, הם מבקשים ממני, בואי תני לי גישה לכל אנשי הקשר שלך. בואי תספרי לי מי מהאנשים האלה שהם באנשי הקשר שלך, פעם הצביע לליכוד או לעבודה, מי את מכירה שההורים שלו חולים, למי יש ילד שמשרת עכשיו בעזה. יש הרבה מאוד דברים שאני יכולה למלא על אחרים.
זה בתמורה לתשלום, או שפשוט אם את תומכת נלהבת של המפלגה, תשתפי עם זה פעולה?
גם וגם.
אוקיי.
אחד משמעית, אבל באמת הרעיון הזה של שימוש ביישומוני בחירות, באפליקציות של בחירות, מיועד לזה שאם את תומכת של מפלגה, את תתני לי מידע על אחרים, גם אם האחרים לא הסכימו לזה או לא מודעים לזה וכו'.
ואז מה הם עושים עם המידע הזה?
ועכשיו את המידע הזה, כמו שמשתמשים בכל ביג דאטה, דבר ראשון יוצרים ממנו, מפעילים עליו מודלים. למשל, מודלים שמייצרים איזשהו סוג של סיכוי. למי יש סיכוי גבוה לצאת להצביע, כי הוא כבר יצא להצביע בפעם הקודמת? ואז תשאלי אותי, איך הם יודעים מי יצא להצביע בפעם הקודמת? כי אנשים שלהם יושבים בקלפיות ומכניסים ליישומונים האלה כל מי שהיה, וזה מידע שלכאורה הם חייבים למחוק, אבל הם לא מחקו, אז יש להם אותו. אז זאת אפשרות אחת. אפשרות אחרת זה להגיד, אם את אוהבת לקנות דברים בצהריים, ואמא שלך, אנחנו יודעים שיצאה להצביע בפעם הקודמת, והשכנה שלך הבטיחה שאת, אני לא יודעת מה עכשיו, מאוד כועסת על המצב הכלכלי, אז הנה, על הדלת שלך נדפוק באופן מטאפורי, כן? או שנשלח מישהו שידפוק לך על הדלת, או שנרעיש אותך עכשיו, תראי פרסומות מתורגטות, תקבלי אס-אמסים, תקבלי וואטסאפים. כל הדבר הזה מאפשר בעצם ליצור איזשהו סוג של סדרי עדיפויות למפלגות, במי כדאי להם להשקיע, כן? אז זה כדי לעודד הצבעה. אפשרות הפוכה זה בעצם לדכא הצבעה. ואז אנחנו יכולים לעשות כל מיני דברים, כמו למשל, אני יודעת באיזה קלפי את עומדת להצביע, אז אני יכולה לשלוח לך אס-אמס שאומר, יש תור נורא ארוך בקלפי, יש מכות בקלפי, יש מישהו עם הבעבועות הקוף או עם קורונה בקלפי, כל מיני דברים שבעצם הם כמובן כולם מתחזים, ולא, אני לא יודעת מאיפה הם הגיעו, לפעמים זה אגף שפי בעירייה, לפעמים זה כל מיני שמות אחרים.
היו מקרים כאלה בבחירות הקודמות?
כל מה שסיפרתי עכשיו קרה. בסדר? אין פה שום דבר. תדעו לכם, אני באופן כללי, אני לא עתידנית, אני הובענית. אני מספרת את מה שיש עכשיו, כן. מה שאני חושבת שהשתמשו בו עכשיו.
וזה לא חוקי, נכון? כל ההתנהלות הזאת.
זה הכל מאוד מאוד על אפור, אוקיי? דבר ראשון, לגבי באמת השימוש בדאטה על בוחרים, אנחנו רואים שימושים לרעה. אנחנו רואים שימושים שאפילו לפי חוק הגנת הפרטיות המיושן שלנו הם אסורים. אנחנו רואים חוסר הבנה מאוד קיצוני ביחס להבטחת המידע. זה לא סתם שמאגר האלקטור דלף בפברואר 2020. זה לא סתם שהתפרסם בתקשורת ממש לפני כמה ימים, שדרך אתר הליכוד אפשר היה להיכנס ולדעת מי הם האנשים שבעצם נמצאים במאגר עם ארבע ספרות אחרונות של התעודת זהות שלהם. זה מתן הרשאות, באלף, הרשאות גישה להמון אנשים, למידע שיחסית הוא מידע רגיש. כל הדברים האלה אנחנו רואים, יש שם חוסר מקצועיות מאוד גדול בהבנה איך מנהלים את הדאטה הזה, איך שומרים עליו. וגם יש חוסר מאוד גדול בחקיקה. אנחנו פנינו במערכת הבחירות האחרונה, הצענו ליושב ראש ועדת הבחירות להיות ידידי ועדת הבחירות בעתירה, באמת שייתן איזה שהם סוגים של הוראות לגבי היישומונים האלה. ואמר יושב ראש ועדת הבחירות, תקשיבו, אין לי שום סמכות, תתקנו את החוק. ואפילו בגץ אמר, זה נכון, אין לו סמכות, שהרשות לפרטיות תטפל, שמשרד הפנים יטפל. אבל אתם זוכרים מה אמרתי קודם? היתרון של יושב ראש ועדת הבחירות זה היכולת שלו לתת צווים בזמן אמת. הרשות לפרטיות תטפל בעוד חודשיים. כן, משרד בדיוק. הפנים יטפל מחרתיים.
אלה דברים שחייבים לטפל בהם באותו רגע, בדיוק. כי אם השפעת על הבחירות, השפעת על הבחירות, מי שניצח ניצח.
נכון.
את זה אי אפשר לבטל.
נכון, ולכן באמת החוסרים בחקיקה וחוסר הנכונות של ועדת הבחירות להיכנס לתוך העולם הזה, הוא בעיניי נורא בעייתי, כי בסוף, מה ועדת הבחירות אמורה להבטיח? בחירות הוגנות, שוות, חופשיות, כן? כל הדברים שכתובים כל כך יפה בחוק יסוד הכנסת. מה לעשות שהיום השוויון וההוגנות והחופש של הבחירות עוברים דרך שימושי הדאטה, הם עוברים דרך הטיפול בדאטה, ואם אנחנו אומרים תקשיבו, אנחנו לא מבינים בזה, אנחנו לא יודעים, שאחרים יטפלו, קודם תחוקקו, אנחנו מוצאים את עצמנו באמת לפני שוקת שבורה.
מההיכרות שלך עם ועדת הבחירות, כמה הם מכירים את הנושא הזה, כמה הם מודאגים ממנו?
אז למשל, הנושא של השפעה זרה על הבחירות, אני יודעת שמאוד העסיק את יושבי הראש של ועדת הבחירות במערכות האחרונות.
התערבות של מדינה זרה.
כן, דרך הדיגיטל, והם הקימו אפילו שולחן משותף, יחד עם אנשי מערך הסייבר ועם אנשי השבק. אז זה למשל דבר שיותר העסיק אותם. האם מעסיקה אותם המניפולציה הספציפית, למשל שעושות מפלגות ומועמדים מול האזרחים הישראלים, כן? באיזשהו אופן, כן, השופט חנן מלצר, שהיה יושב ראש ועדת הבחירות, באמת במערכת בחירות מספר 1 ו-2, כן הוציא החלטה שכדאי מאוד לסמן תעמולה בדיגיטל, אבל אתם מבינים, החלטה זה דבר שאפשר להפוך אותו, זה לא כמו חוק. ודווקא הסיפור הזה של שימושי הדאטה, מאוד מאוד מופקר כרגע. במערכת הבחירות מספר 4 באמת סרבו לטפל בזה. אני מאוד מקווה שיושב ראש ועדת הבחירות הנוכחי, שכאמור לא קבול בתקדימים של מי שהיה לפניו, יבין שבסוף גם המועמדים והמפלגות עצמם רואים בניצול הדאטה אחד הדברים הכי הכי משמעותיים. אנחנו יודעים למשל שהליכוד ושס כבר חתמו על איזשהו סוג של הסכם הבנות שהם עובדים יחד, שמאחדים את המאגרים שלהם. אנחנו יודעים שכל המפלגות מנסות לעשות שימושים ולאגור מידע על בוחרים. אנחנו רואים את היישומונים ואת מה שהם מאפשרים, את מה שהם מאפשרים לעשות. ופה באמת עדיין אין, ואנחנו רואים גם את הפניות, למשל דרך בוטים וכל מיני טכניקות אחרות, למשל לפנות דרך המסנג'ר של פייסבוק, או לפנות בוואטסאפ עם בוט, ולהגיד בוא תספר לי מי אתה, מה המספר טלפון שלך, אולי אני אתקשר אליך, איפה אתה נמצא עכשיו, אם אתה מוכן למסור לי נתוני מיקום, כבר גם את זה ראינו במערכת הבחירות הנוכחית, האם אתה מוכן לתת לי גישה לאנשי הקשר שלך, האם אפשר לפנות אליך בשביל, כלומר כל הדברים האלה שלכאורה נעשים נורא בהסכמה, הלא אני כותבת לך ואת עונה לי, אנשים לא מבינים מה עושים עם הדאטה הזה, ואיפה הוא מסתובב אחר כך, ומי יוכל לגשת אליו, וזה באמת, פה יש פער הבנה, כן. אם דיברנו קודם על פער
אני
הבנה.
אני זוכר שבאחת ממערכות הבחירות הקודמות דלף מידע של מצביעי ליכוד, ופנינו באמת לחלק מהמצביעים האלה, ואמרנו להם, המידע שלכם דלף, הוא נמצא ברשת, והם אמרו, אז מה? אז מה?
אז האמת שיש באמת, וזה דבר שאנחנו רואים אותו באופן כללי ביחס לפרטיות. אתם מכירים את אנשי ה... טוב, אני אין לי מה להסתיר, מה? אני לא עושה הפלות, אני לא מאשנת וויד, אז אין לי מה להסתיר. אבל דווקא בהקשר של בחירות, תחשבו שני דורות אחורה. אתם זוכרים את מי שהיה לו הפנקס האדום של מפאי, שמי שלא היה לו את הפנקס הזה לא יכול היה לקבל עבודה? הלא אותו דבר יקרה עכשיו. תחשבו על ועדי עובדים גדולים, שמאוד מאוד קוראים לעובדים באותו מפעל, להתפקד למפלגה מסוימת, כי זה נותן המון כוח לוועד. אז עכשיו, אתם רוצים שיושב ראש הוועד ידע שלא התפקדתם? כעובדים של אותה חברה, שכשהפעילו עליכם לחץ, אתם רוצים שהבוס שלכם ידע אם יצאתם להצביע בבחירות או לא, נניח שהוא דמוקרט נורא נלהב, והוא רוצה לחייב את העובדים שלו לצאת להצביע, כן? אתם רוצים שמישהו, נניח שהוא שמאלני, יגיד, אני מתחיל עכשיו לחפש עובדי, מתפקדי ליכוד, ולא לוקח אותם לעבודה, זה לא נותן באמת איזשהו סוג של שיווי משקל חדש, לגבי מידע שאנחנו לא רוצים שאנשים ידעו עלינו. אז עכשיו אתם תגידו הרשתות החברתיות יודעות הכל, זה נכון, אבל הרשתות החברתיות, אחד, לא יכולות לעשות לכם חקירות משטרה, ושתיים, לא יכולות להעסיק אתכם, והם לא המעבידות שלכם. תשימו לב שהדאטה הזה, שהוא דאטה רגיש לגבי אמונות, התנהגויות שלכם, בסוף מגיע להמון המון ידיים, ופתוח כמעט לכל מי שרוצה, וזה יוצר באמת דברים שה... בוא נגיד ההדף שלהם הוא הרבה יותר גדול מאשר מערכת הבחירות, מערכת הבחירות עצמה.
בואי נדבר קצת על מה שקורה באפליקציות המסרים המוצפנות.
קורים המון דברים, ובעיניי שמה באמת נמצאת נקודת העיוורון, גם שלנו בתור מי שחוקרים את העולמות האלה, וגם של המפלגות באיזשהו אופן, אבל לא פחות מזה גם של רשויות האכיפה. לכאורה, אנחנו עד עכשיו דיברנו על תעמולה, ואמרנו בפייסבוק ובטוויטר, זאת תעמולה גלויה, שאפשר בעצם לדעת מה קורה. אבל הקבוצות למשל בוואטסאפ ובטלגרם, הם קבוצות מוצפנות לכאורה, אם לא הכנסתי נציג מטעמי כחוקרת, כשבק, או אני לא יודעת כמי, לתוך הקבוצה הזאת, אני לא באמת יכולה לדעת מה קורה שם. עכשיו, ממחקרים שכבר עשו עד היום, אנחנו יודעים שהקבוצות האלה משמשות כתיבת תהודה להקצנה. כלומר, קורה משהו נניח בטוויטר או בפייסבוק, ראינו את זה למשל עם טראמפ ב-2020 בבחירות, במערכת הבחירות, מישהו אומר, גנבו את הבחירות, או stop the steal. אחר כך, ההקצנה של אנחנו צריכים לעלות על הקפיטול, מתרחשת בקבוצות הסגורות, איפה שאנחנו לא רואים. כלומר, יכול להיות שיגידו כל מיני מסרים שפייסבוק וטוויטר אפילו לא יהיו בטוחים שהם מסרים מספיק גרועים בשביל להסיר אותם, אבל אז הפרשנות שניתנת להם בקבוצות, ששם אני מרגישה בנוח, כולם חברים שלי, אף אחד לא, אני מניחה שאף אחד לא יודע מה קורה, כי מה שבבית נשאר בבית, שם בעצם מתרחשים תהליכי ההקצנה, שם מתרחשת גם, או מתרחש המעבר מהשכנוע למעשים, שם מתארגנים בסוף להפגנות, שם מתארגנים בסוף לפגיעה באנשי תקשורת, שראינו באמת הרבה מאוד איומים כאלה במערכות הבחירות האחרונות. ואני חושבת שההבנה הזאת, מה קורה ברשת החברתית הפתוחה, הממוסדת, לעומת מה קורה בקבוצות, ואיך הדינמיקה הזאת מתרחשת, זה פער תפיסה שקיים היום גם במשטרה, גם בשבק, גם אצל ועדת הבחירות. באיזשהו אופן ראינו סימן לזה בדוח מבקר המדינה האחרון שעסק בשומר חומות, הוא אמר, אין מערכת מודיעינית כזאת, היא לא יודעת לראות את התמונה המלאה, אני גם במפגשים שיש לי עם אנשים בעולמות האלה, אני מתרשמת ששם באמת נמצאת נקודת העיוורון שלהם, והיכולת הזאת לייצר תמונת מודיעין שלמה, מכל מגוון מקורות המידע שלנו. זה יכול להיות הקבוצות בפייסבוק הסגורות, זה יכול להיות קבוצות הוואטסאפ, זה יכול להיות כל מה שקורה במרחב הפתוח, וזה יכול להיות גם עוד דברים משלימים. למשל, יש לכם מושג איזה תעמולת בחירות הולכת היום בתחום הגיימינג? לא תחשבו שפלטפורמות גיימינג הן גם פלטפורמות נהדרות להעביר מסרים. ואנחנו יודעים במדינות אחרות שמשתמשים בהם כדי לייצר תעמולה.
למשל פורטנייט, טוויץ' ופלטפורמות כאלה.
בדיוק. ולכן השאלות האלה הן שאלות מאוד גדולות, כי בסוף אתה לא מושפע רק מ-SMS אחד או רק מפוסט אחד בפייסבוק. אתה מושפע מהאקוסיסטם שמתחיל בתקשורת הממוסדת, בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונים, שממשיך לרשתות החברתיות הממוסדות, פייסבוק, טוויטר, אפילו טיק טוק. וממשיך אחר כך לקבוצות הסגורות, וממשיך אחר כך באמת לכלים המשלימים. איך רואים את כל התמונה הזאת, איך יוצרים לגבי זה הבנה של תהליכי שכנוע, זה אתגר ענק, ענק, גם לחוקרים, אבל לא פחות מזה גם לרשויות אכיפה.
זו תמונת מצב די מייאשת. זאת אומרת, אני חושב אם בכלל אפשר לפתור את זה.
אני מסכימה איתך במובן מסוים, אני אף פעם לא מיואשת, אני פה בשביל לתקן, אני מגדלת פה את הילדים שלי, אכפת לי ממה שקורה פה, אני בטוחה שכולם כמוני. אני חושבת שיש פה פערי תפיסה שאנחנו צריכים לסגור אותם, ללא ספק. אנחנו לא תמיד רק רצים אחרי הטכנולוגיה, גם אתם כשאתם עוסקים באמת בסיקור טכנולוגיה, אנחנו מנסים להסתכל שני צעדים קדימה ולשאול מה היו האתגרים. באותה מידה אנחנו צריכים לעשות את זה ביחס לבחירות, כן, ואנחנו צריכים לדעת שעם כל היופי והעוצמה הדמוקרטית שהביאו אותם הרשתות החברתיות, בשנים האחרונות מתגלים גם הכשלים, והכשלים האלו של ההקצנה, של היכולת לייצר תהליכים באמת של, אני לא רוצה להגיד פופוליזם, כי זה מין מילה שחוקה כזאת, אבל תהליכים של שכנוע במילים מאוד קשות, תהליכים של מניפולציה על דעת הקהל, כל הדברים האלה אנחנו כבר מכירים אותם, והתביעה לאחריות, כמו שאמרתי קודם, צריכה בראש ובראשונה לבוא כלפי השחקנים, אלה שמתמודדים. יש כללים, תעמדו בכללים.
מה שעוד מתסכל בעיניי זה שמה שנשמע ועולה מכל השיחה הזאת זה שכשזה מגיע לתעמולת בחירות ולעשות מניפולציות, אז נבחרי הציבור נשמעים לי מאוד מתוחכמים ומאוד מבינים בכל האופציות האלה ובכל הטכנולוגיות, וכשזה מגיע לבוא ולעשות רגולציה אחר כך על הפלטפורמות השונות, זה כאילו תמיד מרגיש שהכנסת היא 10 צעדים מאחורה ולא מבינה את המצב.
אני נוטה להסכים איתך, ואני חושבת שיש פה משהו מעבר. זאת אומרת, יש פה תמיד את הפחד הזה של לקח ותן. הפוליטיקאים לא ימהרו להסדר פלטפורמות טכנולוגיה, אם בסוף הם מקבלים הרבה יתרון מהפלטפורמות האלה לקראת הבחירות. זה מזכיר לנו באיזשהו אופן גם את היחס, או את מערכת היחסים בין פוליטיקה לבין תקשורת ממוסדת, כן? יש פה באמת מערכת יחסים מסובכת בשביל לצלוח אותה, לרוב הם צריכים להיות מלאכים, ומה לעשות שהם לא מלאכים, הם בני אדם, הפוליטיקאים שלנו, ורוצים להיבחר. לכן הלחץ צריך לבוא גם מהציבור, הלחץ צריך לבוא גם מהמומחים, הוא צריך לבוא ממי שמסקר טכנולוגיה, לא פחות מאשר ממי שמסקר פוליטיקה. כן, אבל אלה דברים שאנחנו מבינים היום, שההשפעה שלהם מאוד מאוד רעה, היא רעה על השיח הציבורי, אבל היא לא פחות רעה על היכולת לנהל פה מערכת בחירות, וביום שאחרי מערכת הבחירות, על היכולת להסדר טכנולוגיה.
את חושבת שאולי צריך לקום איזה גוף שאחראי ספציפית על הנושאים האלה?
אני באופן כללי נגד הקמת רשויות נוספות במדינת ישראל. למשל, זה לא שרשויות רגולציית הטלוויזיה היו כאלה מצוינות, שכדאי עכשיו שנקים להם אחים ואחיות. אני כן חושבת שרשויות קיימות היום במדינת ישראל, חייבות לעשות יותר ממה שהן עושות, וחלק מהן עושות דברים. זה הרשות לסחר הוגן ולהגנת הצרכן עם כל עולם, באמת הגילוי והתרגותים וה... עבודה מול ענקיות הדיגיטל, למשל בקטע של סמכות שיפוט בישראל ודיון לפי דיני ישראל וכל מיני דברים כאלה. יש את הרשות לתחרות שצריכה באמת לטפל בעובדה שיש כאן חברות שיכול להיות שנהנות מכוח מונופוליסטי, אולי על השיח הציבורי, אולי על מסחר בהקשרים אחרים. ויש את הרשות לפרטיות שאני חושבת הופכת להיות רשות מאוד 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 מרכזית וחשובה בעולם שבו כולנו סובבים סביב דאטה בכל דבר שאנחנו עושים. יש למשל את מערך הסייבר, שגם לא יש את התפקידים שלו. בסוף יש מספיק רשויות. מה אין? אין חקיקה עדכנית, ואין הבנה, אני חושבת, עד הסוף של מקבלי החלטות, עד כמה הדברים האלה הכרחיים, מה העומק של ההשפעה שלהם. ואני חושבת ששניכם יודעים כמוני, שבמדינות אחרות, למשל באיחוד האירופי, מבינים את זה היום? ויש עבודה מאוד גדולה של חקיקה שחלקה עברה, וחלקה עכשיו נמצאת בדיונים, איך לטפל ברעות החולות שהביאה איתה מהפכה טכנולוגית שהיא בבסיסה נהדרת.
תהילה שוורץ אלטשולר, תודה רבה לך שהיית איתנו היום.
שמחתי מאוד, תודה שהזמנתם אותי.
עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו בוויינט, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות ריפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת ריפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד, גיא סלם. תודה לאורחת שלנו, דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר. תודה לאושרית גנאל, אני יובל מן. להתראות בשבוע הבא.